אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, וזהו היום ה-29 של חודש יוני לשנת 2021 ויום י"ט של חודש תמוז לשנת תשפ"א בתוך שלושת השבועות שהם שבועות של חורבן והאבל, אבל אנחנו נשאר באיזשהו מסע שאנחנו נמצאים בו בשבוע האחרון, שהוא מסע בריטי או מסע אנגלי אל תוך התרבות האנגלית. נדבר על חורבן מסוים, על אסון מסוים שאירע ביום הזה בשנת 1613, כלומר ראשית המאה ה-17 בלונדון בירת האנגליה, אבל לא נתרכז בחורבן עצמו, כדי שהחורבן עצמו הוא דבר מה חשוב, אבל החורבן תמיד נמדד על פי מה שנחרב, על פי מה שהיה ואיננו. אם הדבר שהיה הוא לא משמעותי, הרי גם מה שאיננו הוא לא משמעותי. החיסרון נמדד על פי היתרון שיש בעת הקיום של דבר מה, והיום הזה, באותה שנה, ב-1613, הוא היום שבו נשרף תיאטרון הגלוב. ואנחנו נדבר על תיאטרון הגלוב, שהוא אחד התיאטראות המפורסמים והחשובים בתולדות התיאטרון. כלומר, אנחנו הולכים לדבר על תיאטרון הגלוב מפני שהוא תיאטרון חשוב להבנת התפתחות המושג הזה בתרבות המערבית ששמו תיאטרון. התיאטרון שניצב על אחת מגדות התמזה, בדרום התמזה, בדרום הנהר הזה, אשר חוצה את לונדון. והסיבה לדבר על תיאטרון הגלוב הוא שהתיאטרון הזה הוא גם סמל וגם היסטוריה, אבל האמת היא שאני יכול לתת גם איזשהו עוגן, איזשהו קולב אקטואלי להתעלות בו, מפני שהקורונה גרמה לכך שהאתר הזה, שקיים היום, אני אמרתי שהוא נחרב, אנחנו ניכנס בדיוק לדקות הזאת, תיאטרון הגלוב שמתקיים היום בזמננו בלונדון, עומד בפני קשיים כלכליים כמו כל עולם התיאטרון הבריטי, מכיוון שהקורונה, המילה הזאת שאני כבר קשה לי להוציא אותה, להעלות אותה על דל שפתיי, היא עדיין משתוללת בבריטניה, והם עדיין נתונים בתוך העולם של סגרים, בתוך העולם שבו התרבות היא תמיד הדבר האחרון לחזור כשמדברים על שגרה. היא לכאורה אחרונה בשרשרת המזון האנושית, אבל אולי זה לאו דווקא כך. אולי אנחנו לא צריכים להיכנע למחשבה הזאת שישנם קודם כל הצרכים הלכאורה בסיסיים של פרנסה, ובסוף השרשרת הזו ישנו עולם התרבות שהוא איזשהו עולם של פרפראות, של קישוטים לחיי האדם. והאמת היא שהסיפור של תיאטרון הגלוב הוא בדיוק סיפור על כך שאומנות יכולה לבנות דברים בעולם. כי תיאטרון הגלוב קם ונהיה בשנת 1599, ממש הרגע האחרון של המאה ה-16, והוא קם כדי להיות התיאטרון הרשמי למעשה של שייקספיר. כלומר, לכאורה הוא לא היה אמור להיות התיאטרון של וויליאם שייקספיר לבדו, גדול הכותבים בשפה האנגלית, כמעט על פי כל מחשבה וכל דירוג שישנו, בוודאי המשמעותי מבין הכותבים בשפה האנגלית, וויליאם שייקספיר. התיאטרון הזה הוקם עבור להקת התיאטרון שלו, קבוצה של, שהיה מורכבת מכמה עשרות שחקנים, השתנתה לאורך שנות קיומה, קבוצת תיאטרון. הקבוצה הזאת קראו כל אנשי הלורד צ'מברליין, או אנשי הלורד צ'מברליין, לורד צ'מברליין's men. אתמול, כאשר דיברנו כאן על המלכה ויקטוריה, הסברנו את המשמעות של הלורד צ'מברליין. זה היה איזשהו לורד, איזשהו בעל תפקיד במלוכה הבריטית, שכונה צ'מברליין, מלשון צ'יימברס, מלשון מרתפים, הוא היה, כלומר, בעל המפתחות, זה שאחראי על המשק, זה שאחראי על ניהול הארמון, כלומר, המוציא ומביא, זה שיכול לסגור ולפתוח גם פיזית, ומאוחר יותר, מטאפורית. ומי שאחז בתפקיד הזה, באותה נקודה בזמן, היה חובב תיאטרון, והוא רצה להקים תיאטרון לקבוצת התיאטרון של ויליאם שייקספיר. עכשיו, האמירה הזאת היא לא אמירה מובנת מאליה, היום זה נשמע לנו מובן מאליו, בכל מיני ערים, יש כל מיני תיאטראות, אבל תיאטראות של ממש לא היו בבריטניה. כמעט עד אותה התקופה, זה למעשה היה התיאטרון, אחד התיאטראות הראשונים שנבנו. לפניו היה אחד אחר, שנבנה כ-20 שנה, קצת יותר, קודם לכן, ועד אז, התיאטרון היה דבר מה עלוב, שמוצג בחצרות, שמוצג בכל מיני, או בחצרות באמת, או בכל מיני מקומות אפלים, בכל מיני בתי מרזח, הוא היה דבר מה אפל, שעושים אותו באפלה, זה שישוע קל דעת, לא מדובר פה באירוע דתי, שראוי שנבנה לו כנסייה, מדובר פה באיזושהי הופעה שיש בה מימדים של צחוק ואפילו של פריצות, מדברים שם על אהבה, מדברים שם על חיי אנוש ממש כמות שהם. היה שם גם העניין שגברים בתיאטרון היו מתחפשים לנשים, שזה היה דבר משונה מאוד. כמובן האישה במאה ה-16, במאה ה-17 בבריטניה לא הייתה יכולה לעלות לבמה, זו הייתה פגיעה בכבודה מצד אחד, מצד השני גם פגיעה לכאורה בכבודו, של מי שצופה בה, זה חוסר צניעות, זה מחזיר אותנו אל הניגוד המשונה שהיה קיים באותה עת בבריטניה, שאישה לא יכולה לעלות על הבמה ולהופיע, והיא גם לא בעלת אחריות ויכולת להחליט על עצמה מצד המנהגים של אנגליה דאז, מן הצד השני, מלכת אנגליה, בתקופה היא הייתה המלכה אליזבת הראשונה, זו התקופה האליזבטנית, והיא הייתה מלכה חזקה ומשמעותית, ואנחנו נגענו אתמול בנקודה איך לפעמים מסורת יש לה שני צדדים מנוגדים, שלפעמים האחד גובר על השני, אדם הכחול גובר על מעמד האישה הנמוך. אז בתקופה ההיא נשים לא היו יכולות לעלות על הבמה, והגברים היו מתלבשים כנשים ועולים על הבמה, ומשחקים דמות נשים, וברגעים מסוימים מתחבקים ורוקדים ריקודים נשים, והדבר הזה כמובן היה נדמה כדבר מה בעייתי מאוד, ולכן התיאטרון התקיים בשוליים. כל התיאטראות, גם תיאטרון הגלוב, גם מעט התיאטראות שקדמו לו, הם היו מחוץ למרכז, מחוץ לעיר עצמה. הם לא היו יכולים להיות במרכז לונדון, במרכז החיים הלונדון, הם היו צריכים להיות בפעתי העיר, כדי שנאמר, אנחנו לא מכניסים את הדבר הזה ממש לנקודה המרכזית של הוויית החיים, הוא נשאר שולי. אנשי שוליים הולכים לשם. תראו כמה זה מנוגד להוויה האליטיסטית של תיאטרון בימינו. ויליאם שייקספיר, כאשר אנחנו מדברים על זמן הקמת תיאטרון הגלוב, היה אז במעמד של שחקן חבר בלהקה הזאת שקראו לה אנשי הלורד צ'מברליין. כלומר, הוא היה חבר בלהקת תיאטרון, והוא היה רשום כאחד משחקניה. אנחנו יודעים, אגב, שעד היום ישנה איזושהי, הייתי אומר, תחושת בלבול לגבי דמותו של שייקספיר, שהיה רשום כשחקן תיאטרון. אבל בחייו, מלבד העובדה שהוא היה שחקן תיאטרון, אין לנו הרבה מאוד עקבות לדמותו, וכל מיני הזכורים לדמותו, שיגרמו לנו לחשוב שהבחור הזה יכול להיות מה שהוא היה. כלומר, אין ספק שיצאו המסמכים של מחזותיו חתומים תחת ויליאם שייקספיר, ושהוא זורם במחזור אדם של התרבות כמחזאי הענק ויליאם שייקספיר, והמחזות שמיוחסים לו, מיוחסים לו בלבד ולא לאחרים. אבל קמו תיאוריות קונספירציה שאמרו, רגע, איך הבחור הזה, שבמהלך חייו אנחנו לא רואים שלמד לא במוסדות גבוהים, ואנחנו לא רואים שרכש לו ספרים, ושהיה בעל נכסים, ושהיה מקורב לאנשי המדעים והאקדמיה של אותו הזמן, איך הוא יכול להיות ויליאם שייקספיר שיכתוב ספרים, ספרים, כלומר מחזות ארוכים, דפים על גבי דפים, שיש בהם נגיעות לעולם המדעים, יש בהם נגיעות לתרבויות שהן אינן התרבות האנגלית, יש בהן ידע היסטורי נרחב. כל הדברים הללו לא היו זמינים לאדם הפשוט. היית צריך להיות משכיל, יוצא דופן, כדי שהדברים הללו יתאפשרו לך, וכך גם אולי כל תיאוריות הקונספירציה שאומרות שוויליאם שייקספיר האדם, ששמו וויליאם שייקספיר, הרי הוא רק המייצג, כמו כשיש סופרי צללים, אבל יש רק סופר אחד שחתום על הספר. והמחשבה הייתה שאולי מישהו אחר, איזשהו מלומד מפורסם, איזושהי קבוצה, למשל חבורת השחקנים ששייקספיר היה חלק ממנה, או קבוצה אחרת של מלומדים, או מישהו שהיה מקורב לעולם המלוכה, הם אלו שחיברו את ספריו של שייקספיר. אבל לא, שייקספיר עצמו, אין סיכוי שהוא יהיה משהו. לא יכול להיות שבחור אחד, שבסך הכל רשום לנו כשחקן תיאטרון, הוא עומד מאחורי כל היצירות הללו. אני כבר דיברתי על זה בעבר בתוכנית, ואני טענתי שמן הסתם הוא הכותב של הספרים הללו, שכל החוקרים הרציניים עדיין דבקים בכך שאנחנו יודעים שהתרבות והמאה ה-16 והמאה ה-17 לא התרחשו לפני שנות דור. הם התרחשו לפני שנות דור, אבל זה לא בזמן שלא היה בו תיעוד היסטורי. בוודאי אם הייתה הסיבה משמעותית להרער על השייכות של הכתבים הללו לוויליאם שייקספיר, אז היא הייתה עולה לפנינו, והשערות האלה הן לא נכונות, אבל אני חושב שהן מעידות לא על וויליאם שייקספיר, אלא על אי היכולת של בני האדם לקבל את העובדה שיש גאון כזה, חד פעמי, שהוא לאו דווקא המלומד הכי גדול, והוא לאו דווקא האדם הכי מקושר, ובכל זאת יוצא ממנו פרץ גאונות אדיר. צריך לומר שאנשים מאוד חשובים, כמו וולט ויטמן, המשורר הדגול, ואחרים, חשבו שאולי היה מדובר בסר פרנסיס בייקון, אולי אדוארד דביר, אלו כל מיני דמויות שהן חלופיות לשייקספיר, לא הצליחו להאמין שהוא לבדו עשה את כל זאת. זה מעניין, כי וולט ויטמן הוא בעצמו היה אוטודידקט, ולא למד בשום מקום, והפך להיות וולט ויטמן, אבל גם בו היה פיקפוק באפשרות הגאונות של שייקספיר. מכל מקום, אחת הסיבות לפיקפוק הייתה העובדה ששייקספיר היה עוד שחקן בחבורת התיאטרון הזאת, וחבורת התיאטרון הזאת בשלב מסוים לא הייתה לה יכולת כלכלית להופיע בתיאטראות המסוימים שהיו קיימים, חלקם נסגרו, והיא הייתה צריכה בית. לא הייתה לה יכולת להופיע עד כדי כך, שזו הייתה חבורת התיאטרון הראשונה שמכרה מחזות שלה, מכרה את הזכויות על המחזות לביצוע בידי להקות תיאטרון אחרות. עד אז תיאטרון היה משהו סגור. יש קבוצת תיאטרון, יש לה הצגה משלה, היא מופיעה איתה. זה לא משהו שמופיע על כל הבמות, אלא לכל חבורה יש את הסיפור שלה להציג. לנו יש את המחזות של וויליאם שייקספיר, שהוא חלק מן הקבוצה, והם היו צריכים לשבור את המסורת הזאת כדי להרוויח כסף, כדי שיהיה להם איפה להופיע, כדי לזכור מקום להופיע, עד שבנקודה מסוימת הם הבינו שהם צריכים לגייס כסף לפתיחת תיאטרון חדש, גדול מן האחרים, שבו הם יוכלו להופיע עם יצירותיהם שהלכו וצברו פופולריות, וכך נולד לו תיאטרון הגלוב. ואני רוצה לומר משהו על השם של התיאטרון הזה, אנחנו נתאר אותו בדיוק, אבל השם שלו, ואולי התיאטרון המפורסם בהיסטוריה, השם שלו הוא הגלוב, על סמך אותה אמירה לטינית עתיקה, שהעולם כולו הוא מעין תיאטרון, הוא מעין מקום שבו מציגים את ההצגות העתיקות של יוון העתיקה. את האמירה הלטינית הזאת לקח וויליאם שייקספיר בעצמו, והפך the whole world is a stage, העולם במה. העולם כולו במה, אנחנו יודעים את זה בשפה העברית. זה היה הכיתוב שמופיע כשנכנסים לתיאטרון הגלוב. ולכן השם של התיאטרון הזה הוא הגלוב. הגלובוס, כדור הארץ שאנחנו חיים. כל הכדור הזה הוא במה. כולנו שחקנים. ועכשיו השאלה היא, מהו המשחק שאנחנו משחקים בתיאטרון חיינו?
אדם נולד, שחקן אמרו את זה, משחק ומעמיד פנים והעולם במקל לכולם ואנו אנו אנו שחקנים אדם נולד שחקן אמרו את זה מזמן ומשחק ומעמיד פנים צחוק על הפנים יש אנשים עם חיוך תמיד ישנם כאלה רוב הזמן בוכים כמו נמאס להם מהחיים ולא נדע אמת במשחקים אז למה לא נהיה יותר כנים ולא נדע אמת במשחקים אז למה לא נהיה יותר כנים אדם נולד שחקן אמרו את זה מזמן הוא משחק ומעמיד פנים והעולם במקל לכולם אנו 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 שחקנים דבר תלויה רק לפעמים טוב יהיה סופה יש מבקש תומך מתעלמי מפנים לעורף גם החברים אז איך נדע מתי להאמין יש אשליות אפילו בשירים אז איך נדע מתי להאמין יש אשליות אפילו בשירים אדם נולד שחקן אמרו את זה מזמן הוא משחק ומעמיד פנים והעולם במקל לכולם אנו 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 שחקנים והעולם במקל לכולם ואנו אנו אנו
זוהר ארגוב מבצע את שירו אדם שחקן, זוהר ארגוב דמות מורכבת עם צדדים אפלים בפני עצמה. למה אמרתי, למה אני משווה את זה? אולי לעובדה שבעיני רבים דמותו של שייקספיר עצמה עלותה באיזשהו אופל, באיזשהו ערפל, אמנם אחר. ואנחנו מציינים בעצם את יום שריפת תיאטרון הגלוב, שזה איזשהו ציון שנחרט בתרבות הבריטית, תיאטרון נשרף, ואנחנו עדיין לא מגיעים לשריפתו של התיאטרון, אבל אנחנו נתאר את הסיבות שיובילו לכך שהוא עשוי לשריפה, נקרא לזה ככה. תיאטרון הגלוב, אני אמרתי שהוא דוגמה לכך שתרבות בונה, כי היה כאן מקרה שיש להקה שרוצה להופיע, יודעת שיש לה חומר, אז היא בונה לעצמה תיאטרון, לא הפוך, בדרך כלל בונים תיאטרון ואחר כך מחפשים את ההפקות המתאימות. אז הנה כאן יש מי שיודע שיש לו את התוכן הראוי, והוא בונה תיאטרון, והוא גם בונה תיאטרון שאפתני. ברבג' זה היה השם של, בעצם חבר בלהקה של שייקספיר, אחד השחקנים הכי חשובים במחזות הכי גדולים, כמו המלט וכולי, שהוא גם היה איש עסקים, ואיש ממולח מאוד. דמותו זכתה לאיזושהי ידנה בסרט שזכה גם באוסקר, שייקספיר מאוהב, שזו מין איזושהי דרמה רומנטית מתקתקה כזאת, שאפשר להפיק ממנה הנאה, למרות שהיא לאו דווקא נאמנה בדיוק היסטורית, היא איזשהו מבט מאוד אנכרוניסטי על ההיסטוריה. הוא בעצם מעמיד על רגליו את הפרויקט הזה של תיאטרון הגלוב, תיאטרון שיכול להכיל כמה מאות אנשים בעת ובעונה אחת, זו שאפתנות. זו המחשבה שהתיאטרון של שייקספיר יכול להביא את הקהל הזה. זה היה כמובן על סמך מה שקרה קודם, אבל זה היה תיאטרון גדול יותר מכל האחרים, מפואר יותר, והוא נבנה כמובן מעץ. זו הייתה הבנייה בת התקופה, הוא היה גבוה מאוד, והצורה שלו הייתה צורה שמלמד אותנו איך היה נראה התיאטרון בתקופה ההיא. במאה ה-17, כאשר זהו הזמן שבו מתחילה פריחת התיאטרון, שתוליד את התיאטרון המודרני שלנו. קודם כל, התיאטרון היה דבר מה שקורה ביום. ומאחר שהוא היה קורה ביום, אז התיאטרון צריך להיות פתוח לאור השמש. נרות היו יקרים מדי, עד כדי כך. נרות היו דבר נורא יקר וגם מסוכן. כי כל התיאטראות הללו עשויים מעץ. אז אתה לא תופיע בלילה, אלא אתה תפתח את התיאטרון לחיפת השמיים, אבל אז יש סכנה, במיוחד בלונדון, שירד גשם, שיהיה יום גשום, ואז אתה מצד אחד צריך אור מבחוץ, אבל, והוא אור משמעותי שיוכלו לראות מה קורה על הבמה, אין משקפות או כל מיני אמצעים או מסך, דברים האלה אינם. מצד שני, אתה לא יכול שהשחקנים ירטבו או יחליקו על במת העץ בעצמה, הכל שם היה עשוי עץ. אז מעל לראשם של השחקנים היה גג קש, והקהל, חלקו הגדול, מי שעמד במרכז, מי שעמד על הארץ, חלק מהקהל עמד על הארץ, אז הוא היה חשוף לגשם. היה יכול לרדת עליו גשם, והיה יורד עליו גשם. אולי זו מסירות לתרבות, אתה כל כך רוצה לראות תיאטרון, אתה תספוג את הגשם, זה היה קורה. וגם מכיוון שמטריות עשויות להפריע לראות, לא היו משתמשים בהן. הגשם היה יורד על ראשך. מסביב היו טריבונות גדולות ומפוארות יותר, עשויות עץ, עם כל מיני פיתוחים שבהם עמד הקהל. והמקומות האלה היו יקרים יותר. יקרים יותר גם די זולים. התיאטרון היה דבר מה מאוד עממי, שמיועד להמון. במטבעות ספורים, היית יכול למצוא לעצמך מקום על הארץ, השחקנים ממש היו עומדים מעליך, קרוב אליך. לא היה מרחק בתיאטרון הגלוב המקורי, בין הבמה לקהל. ממש לא היה מרחק. זה היה יוצר מצב של התיאטרון כמשחק כדורגל. העדויות מן התקופה, הכתבים מהתקופה והציורים שמתארים את התקופה, התיאטרון כאיזושהי זירת התגוששות בין הקהל לשחקנים, כשהם לא מספקים את הסחורה. הם שומעים את הבוז, יורקים עליהם, זורקים עליהם דברים, כלומר כל האגדות הזריקת הגווניות וכו', נבעו מן הדברים הללו, וגם מן העובדה שהיו מסתובבים מוכרים, מציעים אוכל, תפוזים, תפוזים אני חושב שזה לא דווקא תגובה נכונה, אבל פירות ומיצים למיניהם שנמכרו אז, אגוזי לוז שהיו דבר נורא פופולרי, כלומר פיצוחי כמו משחק כדורגל, היו נמכרים בזול, היו עוברים בין המקומות, דבר שבאמת פחות נהוג היום בתיאטרון, לכאורה במקומות מסוימים, כי התיאטרון נדמה לנו דבר מה נורא גבוה. שחקנים היו יכולים לספוג את כל זאת, והיו ממשיכים. זה היה מאבק, זה היה דבר מה קשה. העובדה שהתיאטרון היה דבר כל כך נגיש, יראתה שהוא פשוט היה מצליח. המקומות היו נתפסים, האולמות האלה היו נתפסים עד אפס מקום, ומאחר שהם היו נתפסים עד אפס מקום, ומאחר שהייתה הצלחה, יותר ויותר הצגות של שייקספיר עלו, המחזה הראשון שעלה בתיאטרון הגלוב, הנרי החמישי, והייתה הבנה שמאחר שיש ביקוש ורוצים להציג, צריך ליצור פרסום. זו אחת הפעמים הראשונות שתיאטרון היה מפרסם את עצמו, מפרסם הודעות על ההצגות שיופיעו בו, ויותר מזה משתמש בדגלים כדי להראות מתי יש הצגה ומתי אין. עם הדגלים מונפים, בואו רוצו עכשיו אל התיאטרון, יש הצגה, ואנשים היו רצים ודוחפים האחד את השני, וזו הייתה חלק מן התרבות הפופולרית, לכן אפשר להשוות את זה עכשיו ליורו, לאליפות אירופה שקורית. זה לא היה דבר מה שאתה אמור להרים בו את האף, להפך. היו מסתכלים מלמעלה על האנשים שהולכים לתיאטרון. לקח זמן עד שהבינו שהתרבות הנמוכה היא תרבות גבוהה בעצם. ואולי אנחנו יכולים לומר את זה על כל מיני דברים בזמננו, שאנחנו מסתכלים עליהם כתרבות נמוכה, מחר נסתכל עליהם כתרבות גבוהה. אגב, אנחנו אוהבים לדבר על מסך התיאטרון, או על כל מיני בדים בתיאטרון, לא היה בד בתיאטרון הגלוב, אלא הייתה איזושהי מערכת סתרים בעץ. השחקנים היו נכנסים מאחורה כדי להחליף בגדים, או מתחת לבמה ועולים בחזרה. כך כל החילוף הזה היה קורה, אבל עולם שעשוי מעץ הוא עולם שביר מאוד.
Take the man's word.
מחיאות הכפיים הן כמובן ללהקת הבנד, דה בנד, הלהקה. זו אמנם לא להקת התיאטרון אנשי הלורד צ'מברליין של וויליאם שייקספיר, אבל זו הלהקה המפורסמת שגם ליוותה את דילן, ואנחנו חוזרים אליה הרבה בתוכניתנו, ולשיר הזה קוראים Stage Fright, פחד במה. ראו את האיש עם פחד הבמה עומד שם לבד. בוודאי שחקן תיאטרון בתקופה האליזבטנית, בתיאטרון הגלוב, הגלובוס הזה שעליו כולנו שחקנים של וויליאם שייקספיר, הוא מפחד. הוא יכול לספוג הרבה מאוד נעצות וכללות, והדבר הזה יבלבל אותו, הוא ישכח את שורותיו, זה רק יעלה על גדותיו, והתיאטרון הוא מלחמה, האומנות היא מלחמה. עד כדי כך. אגב, ככל הנראה, התפקידים של וויליאם שייקספיר כשחקן, בהצגות שהוא כתב, היו תפקידים קטנים. רוח רפאים פה, ניצב בסגנון אחר שם. כלומר, הוא היה רשום כשחקן, לא ככותב, גם זה פרנס הרי את הקונספירציות, אמרנו, זה הדבר שפרנס אותן. לא רק העובדה שוויליאם שייקספיר הוא רק שחקן פשוט, אלא העובדה שהוא היה רשום כשחקן פשוט, ולא רשום במסמכים עתיקים כלשהם, כיוצר, כרוח החיה שמאחורי הלהקה. אז וויליאם שייקספיר נותן לעצמו, הוא בעצם מקדים את זמנו. היום יש תרבות שיוצרים, בסרטים שהם עצמם יצרו, ביצירות שהם עצמם יצרו, הם נותנים לעצמם להגיע כאיזושהי הופעת אורח. טרנטינו בסרטיו, אפילו סטן לי, היוצר היהודי של סדרת איש העכביש, ספיידרמן, בכל הסרטים הייתה לו איזושהי הופעת אורח. אז גם וויליאם שייקספיר היה מארגן לעצמו הופעות אורח. כלומר, העניין שלו, אולי זה דווקא הוכחה, נגד הקונספירציות. הוא לא היה שחקן שעניינו במשחק, עניינו היה ליצור, אבל כשהוא היה משחק, הוא היה נותן לעצמו איזושהי נגיעה, שהוא יוכל לומר, אני השתתפתי במעשה היצירה הזה שאני גם יצרתי. יש לי חלק בדבר הזה. משנת 1613, תיאטרון הגלוב נשרף. וזה קורה היום. מה שנקרא היום לפני. אנחנו נמצאים בתאריך שבו זה קרה, ביום ה-29 של חודש יוני. עכשיו, לא ברור בדיוק מדוע התיאטרון עלה באש, אבל ככל הנראה, מהעדויות ההיסטוריות שישנן, זו הייתה הצגה, מחזה היסטורי של שייקספיר, הנרי השמיני. התיאטרון נחנך בהצגה הנרי החמישי, ועכשיו ההצגה הנרי השמיני, הגענו כבר להנרי השמיני, שהוא דמות היסטורית בעלת חשיבות אדירה, שהוא שינה את פני בריטניה, והוא גם כבר קרוב יותר לזמנו של שייקספיר בהרבה, והמלכה אליזבת היא כרגע המלכה. בכל זאת מעלים את המחזה הזה, יש בזה אומץ לדבר על דמויות כמו המלך הנרי, כל כך קרוב לזמנו. זה מראה שהתיאטרון, למה הוא היה מחוץ לעיר? כי הוא היה שוליים בעייתיים בעיני אנשים מסוימים, לא רק מבחינה צניעותית, מבחינה דתית, אולי גם מבחינה פוליטית, אבל מצד שני הוא התאפשר. זה סימן גם להתקדמות החברה בתקופה ההיא, להתחלה של כל מיני נורמות שאנחנו היינו רוצים להחזיק בהן היום, הן לא תמיד מתקיימות בכל מקום. בזמן ההצגה, כך מספרים, ירו בתותח, מה זה ירו בתותח? לא הייתה שם מלחמה, ולא מן הקהל נורא תותח, אלא הם רצו בעצם להשתמש בתפאורה, בתפאורה של תותח יורה. זה היה גם חידוש, כי לאט לאט במאה ה-17 התיאטרון פיתח יותר ויותר את הדבר הזה של תפאורה, דבר שהיה מוזנח לחלוטין. בהצגות הראשונות של התקופה היא כמעט לא הייתה תפאורה, התפאורה הייתה התלבושות. מלבד תלבושות לא השקיעו בדברים האלה, הרי אנחנו יודעים שביוון העתיקה בכלל תפאורה לא ממש הייתה, מסכות וכולי, אבל תפאורה ממשית הייתה דבר פחות בנמצא, אז גם בעת ההיא עדיין לא הייתה דבר שממש קורה, אבל לאט לאט זה הלך והתפתח, ורצו ליצור אפקט של תותח יורה, אז ירו בתותח, כלומר, השתמשו בחומר נפץ. והשימוש הזה, וזה מראה לנו את הראשוניות של הדברים, שלא יודעים לעשות איזשהו דמה, אלא חייבים להשתמש בדבר עצמו כדי לתאר אותו. כל העניין הרי של תפאורה היא להשתמש בדברים אחרים כדי לתאר דבר מה שאי אפשר לעלות על במה. אתה לא תוכל לעלות על במה את ההרים, אבל אתה תתאר אותם. גם כאן, אתה לא אמור לעלות על הבמה את התותח עצמו, אבל היה תותח. בכל אופן, איכשהו, במהלך הצגה של הנרי השמיני, ביום הזה של 1613, גג התיאטרון ניצת. על הגג הזה, כאמור, זה אפילו לא היה גג עץ. זה היה גג פשוט יותר, שיש עליו מעין חציר. והגג הזה ניצת, אבל אחר כך כל העץ עולה באש, כשכל התיאטרון עשוי מעץ. אין עדויות לפגיעות בנפש, לקורבנות של האירוע הזה, אבל כן, יש כל מיני תיעודים על החרדה הנוראה ששררה באזור, כשתיאטרון הגלוב נשרף. ככל הנראה אנשים, מן הסתם, אם היו קורבנות, היינו יודעים עליהם בתקופה כזאת, הספיקו לברוח, האש התפשטה לאט יותר, אבל גג הקש הזה, אני לא יודע אם זה התיאור המדויק, אבל הוא הצית את הכל, וזו הייתה בעצם איזושהי הקדמה, וזה משהו שההיסטוריה מלמדת אותנו, לכל אסון נורא, עכשיו אנחנו בזמן של ועדות חקירה, במציאות הישראלית שלנו, יש את ההקדמות שלו בהיסטוריה. כי כמה עשרות שנים מאוחר יותר, ב-1666, תפרוץ השריפה הגדולה של לונדון, שבעצם הייתה כרוכה בזה שכל לונדון הייתה בנוית עץ, ועץ נשרף. ולכן לונדון נשרפה והיא הכריחה שינוי בעצמה. היא הפכה להיות עיר אחרת לגמרי, מאוחר יותר אסונות כאלה שכרוכים באש יקרו בסן פרנסיסקו שנים ארוכות אחר כך. אבל הדברים האלה יולידו הבנה שצריך האדם לנסות ולתכנן דרכים חלופיות לחיות, להתקיים, לבנות, מתוך הניסיון המר שהוא צבר, וכאן התיאטרון הזה נשרף, עולה באש, והוא מסמל את הבאות, אבל לא למדו מהאמירה שחוזרת גם אצל שייקספיר, כן? רבותיי, ההיסטוריה חוזרת. גם אצל שייקספיר הדבר הזה מאוד בולט, למה הוא חוזר למחזות ההיסטוריים, כדי ללמד אותנו שההיסטוריה חוזרת, שיש לנו מה ללמוד ממנה, היא תחזור, אנחנו צריכים להתמודד איתה עכשיו מחדש. כמובן, אפשר להסתכל על זה גם כדימוי יפה, שבתיאטרון הגלוב רצו שתיאטרון יהיה באמת, יבער באמת, יהיה בו אש אמיתית, הוא לא יהיה איזשהו משחק שהוא מן השפה ולחוץ, ואיזושהי השתעשעות לכל מיני אנשים מדושני עונג, בורגנים או עשירים, אלא אומנות שבאמת מנסה לגעת בלב הדברים. וכשמנסים לגעת בלב הדברים, לעתים גם עולים באש. וול אוף פייר, קיר האש, זהו השיר של הקינגס, אנחנו חוזרים אל הלהקה הזאת הרבה, כי היה בגעגוע, דיברנו עליו הרבה בימים האחרונים, לבריטניה של פעם, קיר האש, קיר העץ, שהפך לקיר האש של תיאטרון הגלוב, לכאורה הרס את התיאטרון, אבל הוא נפתח שנה לאחר מכן, ב-1614. כלומר, הכי מהר שאפשר, רצו לבנותו מחדש, זו כבר הייתה הישורת האחרונה של חייו של שייקספיר, הוא כבר נעשה לשם דבר, ההצגות שלו היו כל כך חשובות, הבנייה המהירה שלו מחדש, היא מוכיחה כמה התיאטראות היו באמת באמת תרבות פופולרית, היום יש תחושה בישראל שאם תיאטרון יקרוס כלכלית מסיבה אחרת ויפול, לאו דווקא יהיה הכוח להרימו מחדש, זה לאו דווקא כאן, בכל העולם, זה עצוב אני חושב, אבל האשמה היא כמובן לא רק על העולם, על התרבות שנרכבת, או כל מיני דיבורי עטפה כאלה, אלא גם מצד העולם היוצר, גם מצד הקהל, שזושהי התרחקות מן הראשוניות, מן ההתרגשות שהייתה בתיאטרון הגלוב, זה לא רק שאלה של כישרון, שמדי היה לשייקספיר, אולי אין לאחרים. אבל תיאטרון הגלוב נסגר, כעבור כמה עשרות שנים, בשנת 1642, ולא בגלל שכבר לא היה קהל, ולא בגלל שריפה נוספת, אלא בגלל הפוריטנים. צריך להסביר את המושג הזה, שהוא מושג שנכנס לשפה כבר כביטוי, אבל הוא היה כינוי של קבוצה מסוימת בתוך החברה הבריטית, קבוצה אידיאולוגית, שקרא לעצמה פוריטנית, מלשון פיור, כלומר טהור. הפוריטנים הם הטהרנים. ממה הם רוצים לתאר את החברה הבריטית? מן ההשפעה הקתולית. אנחנו חוזרים להנרי השמיני, שמקים את הכנסייה האנגליקנית, הופך אותה להיות הכנסייה המרכזית בעצם, הכנסייה השלטת בבריטניה, מנתקת בריטניה מן הכנסייה הקתולית, והם רוצים בעצם לסיים לגמרי את המלחמה בקתוליות, למחוק גם את כל הקתולים בשטח האנגליה, וגם כל סממן קתולי בתוך הכנסייה האנגליקנית, בתוך בריטניה. המלכה אליזבת, שאומנם הגדירה את הכנסייה האנגליקנית ככנסייה היחידה, ולחמה בפרוטסטנטים, היא לא אהבה את הקיצוניות שלהם. הם התנגדו לה. היא נידתה אותם. פוריטנים היה כינוי שהוא כינוי בעייתי, אבל הייתה להם השפעה פוליטית. הם היו קהילה, הם היו קהילה קיצונית. ובסופו של דבר, אחרי שהמלכה אליזבת יוצאת מן התמונה, אחרי ששייקספיר עצמו יוצא מן התמונה, אז היה אפשר לעשות מהלך, לשכנע את הפרלמנט, להביא לסגירת התיאטראות. סגירת כל התיאטראות באזור לונדון, הוצא להם צו סגירה, כי התיאטראות הם פוגעים בתהרת הערכים הנוצריים בבריטניה, הם מקדמים פריצות, הם מקדמים קלות דעת, ודאי ההצגות של שייקספיר, רומאו ויוליה, וכל מיני מראים בישין שכאלה, וזה מראה לנו על דבר מה שתמיד קיים. הרי שייקספיר בעצמו, אמנם אנחנו לא יודעים הרבה עליו, אבל כל התקופה היא, גם המשכילים בתקופה היא, היה להם קשר משמעותי לעולם הדת, והאקדמיה הוחזקה בידי הדת. בוודאי אין יסוד לומר, באופן מובהק, שהאנשים שעמדו מאחורי התיאטרות האלה היו אנטי-דתיים, אלא המחלוקת על מה היא משמעות הדת, האם היא דבר מה שמצמצם את החיים, האם היא חומה שהאדם בונה סביבו, או שהיא איזשהו עולם שהוא ניגש, הוא נושא על כתפיו כאשר הוא בא למפגש עם העולם. הפוריטנים הם מי שבעצם שואפים לאיזשהו צמצום, להגבעת חומות גטו מחשבתי מסוים, כל מה שעשוי לפרוץ את הגטו הזה, הוא לא טהור מספיק. והשאלה הזאת עומדת לפתחו של העולם בכלל, של העולם הדתי, גם ב-2021 ולא רק ב-1642. אבל זה היה כבר אז. אגב, באופן מעניין, פוריטנים הם מי שעלו על המייפלאואר לשוט, לנסוע בימים כדי להגיע אל חופי אמריקה, כדי להקים את ארצות הברית של אמריקה בסופו של דבר. הם כי הם רצו לברוח מבריטניה, כי היא לא הייתה מספיק פוריטנית, מספיק תאורה בעיניהם. אז הם נסו למקום אחר, והם יצרו אולי מקום שהוא פחות פוריטני מן המקום שממנו באו. כך שאתה תמיד צריך לשאול את עצמך, האם כאשר אני חותך וחותך וחותך וחותך, אני לא חותך בסופו של דבר את בשרי החי שלי, פוצע את עצמי. אני חושב שמבחינת התרבות, בוודאי הסגירה הזאת היא דבר מה היום. ואנחנו תמיד יודעים, בתולדות האומנות, הרנסנס וכו', שהיו רגעים של פריחה, ואז שאיזושהי הסתגרות, כן, הציירים הגדולים מציירים, ואז הכנסייה הולכת ומכסה את הציורים שלהם. אבל יציירו שוב, שני הכוחות האלה נאבקים, והמטרה ליצור סינתזה ביניהם עדיין לא הושגה, אבל יש מי שמאמינים שאפשר לקיים עולם שיש בו גם ערכים שמרניים, אפשר לקיים גם תיאטרון, שיש בו את התשוקות של האדם, חיי את האדם כמו שהם, ולראות בו תיאטרון טהור. זאת אומרת, צריך להיות או-או. כמובן הפוריטנים היו תנועה דתית קיצונית, אני לא חושב שאפשר להגיע לאיזשהו מיצוע בין הפוריטנים לבין התיאטרון, אבל בכלל, אני חושב שעד היום, העולם לא לגמרי החליט, בוודאי העולמות השמרניים והסגורים, מה היחס שלהם לתרבות, וזו שאלה מעניינת. בכלל, מה הוא טהור? האם טהרה היא הסתגרות, או האם טהרה היא היכולת דווקא לדבר על הנושאים הכי אינטימיים של החיים, ולעשות את הדיבור הזה, לפעמים אפילו בהומור, אבל גם לעשותו יפה ועדין, כמו שאני חושב שוויליאם שייקספיר ידע לעשות.
את חובבת שירה, זה מקסים, מקסים. עיוורת לחיצוניות, את בזה לתקסים. צחק לחברים שלי, להקת אבסי. מסכות, מסכות, רגשות מרוסים. את אוהבת כשרה, אל תאמרי לי לא. הזדמנות טובה כל כך לבכות, לדבר גלויות, איך שלא אראה. חדרת לנשמתי, השתניתי בשביל לב. והנה היא בחדרה שוב ושוב, היא פוסה להרגיע עצמה, תצמחי מגומה. והנה היא סובבה את ראשה הנעלה, אורבה הקשה מתגלה. היא אומרת לי אין מה לדבר, האש בקוותה ויש לה אחר. שרמוד הפוריטנית מגדיר אותך היטב, מגדיר אותך היטב, מגדיר אותך היטב. אומרת לי שב, אל תמהר, אסור לחבק, אפשר לדבר. שרמוד הפוריטנית מגדיר אותך היטב, מגדיר אותך, מגדיר אותך. איך שלא אראה, חדרת לנשמתי, השתניתי בשביל שרמוט הפוריטנית, כפי שמסתבר. את חובבת שירה, זה מקסים, מקסים.
טוב, זה היה שלומי שבן, שמראה בשיר הזה שהפוריטניות יכולה לבוא לא רק מן המקום הדתי, מכל מיני מקומות, וזאת המחשבה שרק הסגנון שלך והערכים שלך ומה שנראה ראוי בעיניך, הוא הדבר היחיד שצריך להתקיים בעולם. ואנחנו מסיימים שעה שבה דיברנו על תיאטרון הגלוב, שכמו שאמרתי, יש סימני שאלה על המשך ההתקיימות שלו והעלייה של הצגות בו, מפני שב-1997, אף על פי שהוא נסגר ב-1642 על ידי הפוריטנים, כמו שאמרנו, ושנתיים לאחר מכן נהרס גם, מה שהם רצו להחריב כל זכר לדבר הזה, ב-1997 הוא נפתח מחדש, כלומר, שחזרו אותו. ועד היום המקום הזה קיים, אפשר לבוא לראות, והוא שחזור מאוד מדויק של התיאטרון כמו שהוא היה, מתוך ההבנה שזה אולי התיאטרון החשוב בהיסטוריה של התיאטרון, או לפחות אחד מהם. אז הוא נשרף היום, במאה ה-17, ב-1613, אבל הוא עדיין דולק. בוודאי היצירות של שייקספיר עדיין דולקות. אנחנו נסיים את השעה המשותפת שלנו בקריאת סונטה של שייקספיר, שהיה גם משורר, כמובן. כלומר, גם במחזות שלו הוא היה משורר. אבל הסונטות שלו המפורסמות, וזו הסונטה הראשונה הזו שנקרא בתרגום של שמעון זנדבנק, שהוא קשה לתרגם שייקספיר לעברית, מאוד, זו גם אנגלית עתיקה, אני חושב שהוא עושה עבודה טובה, במלאכה קשה, בעת מבחן קשה, נקרא את הסונטה הראשונה שעוסקת, היא בעצם פונה לדמותו של איזה מין אהוב, ודורשת ממנו לצאת אל העולם, להראות את יופיו, לא להתחבא, לא לבאור לבד, אלא לצאת החוצה, להראות את האש שלו, אם כבר השריפה של תיאטרון הגלוב. אני חושב שזה היה נכון גם לשייקספיר ולחבורתו, שחיפשו לעצמם תיאטרון גדול, עם מקום להרבה קהל, להיאבק על המקום של היצירות שלהם במרחב, אפילו שזלזלו, אפילו שטענו נגדם, אפילו שנלחמו בהם אנשי הדת, להעלות את האומנות על הבמה. זה באמת משעשע, אגב, שהפוריטנים רצו לסגור את התיאטרון, והתיאטרון הזה נשרף, כשהוא העלה הצגות על המלך הנרי השמיני, על הערכים שהוא גרם להם לעלות מעלה, הפוריטנים נלחמו, אבל זו סוגיה אחרת. אחרי שאקרא את הסונטה של שייקספיר, נסיים עם קטע שקוראים לו תיאטרון הגלוב, זה השם שלו, בפסקול, יש לכל קטע בפסקול הזה, זה קטע מתוך פסקול, לכל קטע יש שם, קוראים לו תיאטרון הגלוב, זה בעצם מתוך הפסקול לסרט הנרי ה-50, 1944, המלחין הוא ויליאם וולטון, ויליאם טרנר וולטון, מלחין בריטי חשוב מן המאה ה-20, אז הוא כתב קטע שקוראים לו תיאטרון הגלוב, אולי נקבל ממנו איזושהי אווירה של התיאטרון הזה, של הגלובוס התיאטרלי הזה, כתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אל שרה או להצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אתם כבר תמצאו אותנו. גם בטוויטר אתם יכולים לעקוב אחריי. שמעון זנדבנק מתרגם את הסונטה הראשונה של ויליאם שייקספיר. יצור יפה, ראוי שיתרבה, ששושנת היופי לא תיבול. וכשהקץ יקיץ על הבשל, עיסה יורשו הרך זיכרון יופיו. אבל אתה נעול על אור עיניך, בדלק עצמך אתה בוער, הופך גן לצייה, אויב בנפש של עצמך, אותך גופך צורר. אתה כלי יופי רענן שבעולם, כרוז עונת אביב בהדרה. קולה את כל כולך בציץ סגור, ומבזבז קמצן מתוך צבירה. רחם על העולם, ואל תבלע מה שנועד להיות לו נחלה.
לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.